מועדים בשמחה לכל הציבור שנאסף כאן, בני תורה ותלמידי חכמים. אנחנו בערב שביעי של פסח, והייתי רוצה להקדים בשאלה שנוגעת לזמן הזה, שהוא כידוע, כפי שלימדנו רבינו המהר"ל, מועד שנקבע כל כולו על קריאת ים סוף. יש על קריאת ים סוף יום טוב בפני עצמו בתוך הפסח, ששמו שביעי של פסח. העירה הזו מאיר אותה רבינו האור החיים הקדוש, הרבה יודעים אותה, הייתי רוצה פשוט לחדד אותה. כידוע, בורא העולם אמר למשה רבינו, נטה את ידך על הים ובקעהו. והים סירב להיבקע. היו ויכוחים סוערים בין שר של ים לבין משה, וחז"ל מפרטים זאת, כדאי לעיין בפרשת בשלח. והוויכוחים היו שהשר אמר למשה, מי אתה? אני עושה רצון קוני בזה שאני זורם. חוק נתן ולא יעבור, ויעמידם לעד לעולם. למה שאני אבקע מפניך? אני גם עושה את רצון השם. אמר לו משה, בכל אופן, גם אני רוצה לעשות רצון קוני. אז אמר לו שר של ים, אז בסדר, שנינו רוצים לעשות רצון קונינו, יש פה סתירה, אז מה עושים? בדרך כלל, כשיש התנגשות כזו, נותנים כבוד למי שיותר מבוגר. מי יותר מבוגר? אני. משום שהמים נבראו ביום שלישי לבריאת העולם, והאדם נברא ביום השישי. אז תן כבוד לזקן. אני יותר מבוגר ממך, שנבראתי לפניך בשלושה ימים, אז אתה צריך להיבטל מפניי, ואני אמשיך לזרום. צורה כזו התנהל הוויכוח. תקל לפסוק, וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו. הרבה נוהגים לומר שירת הים היום בלילה. עד שפנה משה רבינו אל הקדוש ברוך הוא, ואמר לו, אבא, הוא לא רוצה לשמוע בקולי. ואז הים ראה משהו וינוס. אומרים בתהלל, הים ראה וינוס. מה ראה? לא כתוב, צריך לחפש, לבדוק את מה הים ראה שגרם לו לנוס. כמה דרשות בחז"ל, אחד הדברים שהוא ראה, אומר האור החיים, מביא את החז"ל, את ימין השם מושטת על ימין משה. ראה איזה מין ימין על ימין, מיד נסביר מה זה, הוא מסביר. וכשהוא ראה את המחזה הזה של ימין על ימין, וינוס. הים נבקע ל-12 כבישים, כן? לגזרים, לגזרי ים סוף, לגזרים כנגד 12 שבטים. חז"ל אומרים, בזכות ברית המילה, זה נקרא, וגזירו, תגזרו. שואל האור החיים כמה שאלות על החז"ל הזה. שאלה ראשונה, אנחנו שמענו שהיה עוד בן אדם שהיה תן הקדוש שעמד מול אותה משימה ועשה אותה בקלות. מי הוא האדם הזה? תן הקדוש רבי פנחס בן יאיר, בסוגיה בחולין דף זין, מול נהר ששמו נהר גיני, סיפור שמופיע בגמרא בחולין בבבלי וגם בירושלמי, עם איזה שינוי קל. רבי פנחס בן יאיר הולך ורשי אומר למצוות פדיון שבויים. אגב, זה אחד המקור של רבנו חיים פלאג'י ועוד, שראוי לעסוק בפדיון שבויים ערב פסח. משום שעם ישראל נפדה, הבורא הוציא אותנו ממצרים, במילים שלנו זה נקרא פדיון שבויים. הוא פדה אנשים שבויים במצרים. אז אנחנו כמנהגנו רוצים להיות דומים לבורא, מה הוא פודה שבויים, אף אתה היה פודה שבויים. זה כנראה המקור, הוא הלך לעסוק בפדיון שבויים, והיה איתו חיטים, ונתקע שם מול נהר אדיר ולא היה לו מעבורת לחלוף על פניה, על פני הנהר הזה. אז הוא אמר לנהר מילים פשוטות, תן הקדוש רבי פנחס בן יאיר, חתנו או חותנו של רבי שמעון בן יוחאי, חלוק מימיך ואיליו גוזרני אליך שלא יעברו בך מים לעולם. אדוני, תיבקע לי, אני הולך למען מצווה של פדיון שבויים, שם מחכים השוואים, אין לי עכשיו זמן להמתין לאיזושהי מעבורת או ספינה, חלוק מימיך. והים, הנהר לא מתווכח, חולק לו, חולק למלווהו, ואפילו לערבי שנלווה אליו, והוא טייע, כדי שלא יגידו כך עושים לבני לוויה. אפילו מחמת המידת דרך ארץ הזו, גם על הערבי הים נבקע. הגמרא בהתחלה אומרת, וואו, תראה מה זה, כמה נפיש חילי דה רבי פנחס בן יאיר, יותר מרבי ממשה ושישים ריבו. מה גדול כוחו של רבי פנחס, יותר ממשה ושישים ריבו, שלמשה זה נבקע פעם אחת ולא זה נבקע שלוש פעמים. אז הגמרא אומרת, לא, ייתכן שבמכה אחת, בבת אחת, עברו גם רבי פנחס, גם המלווה שלו וגם הערבי. בסדר, אז כמו, שואל האור החיים, תגיד לי, אתה באמת מבין את זה? אתה מבין את זה? משה רבינו פחות בדרגתו מרבי פנחס בן יאיר? מה שלמשה קשה, לרבי פנחס קל? משה רבינו לא קם כמשה. איך אומר הרמב״ם על משה רבינו? מבחר המין האנושי. בכל המין האנושי ב-6,000 שנה לא היה בן אדם כזה, שמחציו ומטה אדם, מחציו ומעלה אלוקות, שנאמר וימות שם משה איש האלוקים. חז"ל שואלים בסוף התורה, פסוק שמיני לפני סוף התורה, אם איש לא אלוקים, תסתכל שם בספרי, מה זה איש האלוקים? אנחנו רגילים איש אלוקים, אז לא מבינים, זה מילים של אלוקים. הפרוש איש אלוקים, אם איש לא אלוקים, אם אלוקים לא איש. עונים חז"ל, מחציו ומעלה אלוקות, מחציו ומטה אדם. שכינה מדברת מתוך קורונו, שנאמר משה ידבר והאלוקים יעננו בקול, הוא מדבר בקולו של משה. אז הוא קשה לו לבקוע ים, ולרבי פנחס בן יאיר קל, איך זה יכול להיות? זאת שאלה ראשונה. שאלה שנייה הוא שואל שם, רבי חיים בן אתר, זכותו תגן עלינו, אומר, אני לא מבין, מה זה ימין? מה הוא ראה שם? מה יפחיד את הים? מה המשמעות? מדברים איתנו פה בקודים, זה מין חידה כזו, משל וחידה. מה פירוש יד השם, ימין השם על ימינו של משה, ואת המחזה הזה רואה הים ולכן הוא נבקע? מה המשמעות של הראייה של המחזה הזה, הים ראה וינוס? דבר שלישי הוא שואל, הוא מביא חז"ל, שחז"ל אומרים שהבורא יתנה תנאי עם הים ביום השלישי לבריאת העולם, שהים הזה עתיד ב-2448 ב-21 לחודש, יום 21 היום בערב, להיבקע. חז"ל אומרים, יקבו המים אל מקום אחד ותראה היבשה. כל המים שהעולם היה מלא בהם יהיו נקבים, מקובים אל מקום אחד, ותראה היבשה. והים אמר לים, השם אמר לים, תשמע, בסדר, יגיע זמן שאתה תהפך ליבשה. אני מתנה איתך תנאי, תראה היבשה. אז למה הים לא עומד בתנאים? ידוע שהגוין בווילנה היה לו רבה, והרבה שלו שאל אותו, איפה כתוב בפסוק הזה סוג של תנאי עם הים שהוא יבקע בזמן קריאת ים סוף? בפסוק הזה בבריאת המים, בשנת אחד לבריאת העולם, ביום השלישי, איפה כתוב ביום הזה, בפסוק הזה, שהים צריך להיבקע עוד 2448 שנה בחפלת בניסן? כך שאלו את הגוין מבילנה, יקובו המים אל מקום אחד ותראה היבשה. אז הגוין אמר מיד, ילד בן 4-5, המילים ותראה היבשה מיותרים. ברגע שאני אומר שהעולם כולו שמלא במים, רוח אלוקים מרחפת על פני המים, ואני אומר שהמים ייקבו, כלומר יסתברו אל מקום אחד, ממילא מה שנתפנה זה יבשה. למה צריך להיות כתוב ותראה היבשה? כאילו עוד איזה ציווי שהיבשה תראה, ממילא אז יבשה תראה. מוזמן זוגון חייבים להגיד שיש פה דין מיוחד, חוץ ממה שהיבשה תראה איזה פשיטה. אפילו באותו מקום שהמים ייקבו ויש לזה רשות להיות מים, צריך המקום להיות מתייבש ביום מסוים לזמן מסוים. זה המקור שחז"ל אמרו שפה כתוב, פה נדרש ותראה היבשה במקום שנהיה מים. שואל האור החיים, אז אם עשו איתו תנאי, מה השר של ים מתווכח עם משה? אני חשוב ממך, אני עושה רצון קוני ואתה עושה רצון קונך, למה שאני אתקפל מפניך, למה שאתבטל? מה קורה? למה הוא לא עומד בתנאים של חוזה? למה ים מפר פה חוזה? זאת הייתה השאלה השלישית. שלוש שאלות ששואל רבינו האור החיים הקדוש על הפסוק הזה, וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו. אומרים חז"ל, אל תקריא לאיתנו אלא לתנאו. איתן זה אותיות תנאי, שתנאי יתנה הבורא עם הים שיבקע. אחד, למה לא עמד בתנאי עד שהבורא בא ושם את ידו על ימין משה והים ראה זאת וינוס? שתיים, וכי משה יותר קטן מרבי פנחס בן יאיר? שלוש, מה המשמעות של המראה הזה שיד על יד, ימין על ימין? כאן יש יסוד מאוד ידוע, ואני רק רוצה להרחיב ולחדד נקודה שיהיה לנו צעידה לקראת היום הגדול, השיא של פסח, שזה שביעי של פסח, היום טבע מיוחד על קריאס ים סוף, כפי שאמר המהר"ל בגבור השם בפרק למדזי. אנחנו היום בשנת 1000 תשע"ד, זה 5774 לבריאת העולם, ובליל הסדר חגגנו את יום ההולדת של העם היהודי. אנחנו חגגנו 3326 שנה למציאות הבלתי נתפסת, הנס הגדול ביותר ששמו קיום העם היהודי. זה רציני. כמו שמורינו הרב שח היה חוזר ואומר, יום חג הפסח זה יום העצמאות האמיתי של העם היהודי. זה יום העצמאות. שיצאנו מעבדות לחירות, משעבוד לגאולה, לחירות עולם. כמה זה? קריאת ים סוף ויציאת מצרים היו בשנת 2448, השנה הכי מרכזית בהיסטוריה, שבאותה שנה גם קיבלנו תורה, והיום זה 5774, זה הרצף הברור, הגילוי הרציני ביותר למציאות הבורא, קיום עם ישראל. עד כדי כך שהבורא אומר על עם ישראל, אתם עדי נאום השם, אתם העדים על קיומי, יש יהודי, יש אלוקים, כלומר שיהודי זה אותיות י' ק' ו' ק'. המציאות של כלל ישראל באורח כזה על טבעי, זה המציאות של ההוכחה לקיומו של הבורא. ואנחנו מציינים שבוע ימים את היום הולדת, לקחת לו גוי מקרב גוי, כפי שעובר נולד מיני פרה, מקרב, מקרביים של פרה. זה יום ההולדת של כלל ישראל. ואנחנו מציינים את הנצח הזה כל שנה ביום ההולדת. בורא העולם חיכה 2448 שנה שיוולד לו הילד הזה, בני בכורי ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם. אתה יודע כמה זמן זה? יש פסוק, ליל שימורים הוא להשם לדורותם, ליל הסדר. אומר הרשב"ם, שהוא כידוע פשטן, מסביר רק על פי הפשט, ליל שימורים מלשון ואביו שמר את הדבר. מה זה ואביו שמר את הדבר? היה מצפה וממתין מתי כבר יתקיים החלום הזה. הבורא שמר והמתין ללילה הזה 2448 שנה שיוולד לו ילד. מישהו פה היה פעם בברית מילה של אדם שלא זכה להיפקד והמתין הרבה שנים? זה מרגש לראות כזה בן אדם, 5 שנים, 10 שנים. אני זכיתי לראות אחד כזה מחסידי סלונים, 32 שנה הוא חיכה. בן 54 זכה לבן יחיד, בן 9 כבר היום, לומד בחדר בירושלים, והוא היה אז בן 22 כשהוא התחתן. אתה יודע מה זה לראות בן אדם שחיכה 32 שנה לבן? הבורא חיכה 2448 שנה לילד שלו. 2000 שנה חיפש בן אדם להקים את עם ישראל, מצא את אברהם אבינו, ולאחר מכן יצחק זה דור 21, יעקב דור 22, לוי דור 23, קהת דור 24, עמרם דור 25, ומשה בן עמרם דור מספר 26. ב-2448 נולד לו הילד. והרחצך ועשוך אותך, חוטה לא חוטלת, אומר שליח עסקל הנביא. ממש, ותבואי בעדי ידעים. הבורא לקח אותנו כמו שמוצאים עובר, עגל מעין של פרה. תבין עד כמה הבורא כביכול מתרגש כביכול למציאות של עם שלו. מי שקרא את הזוהר, פה יש הרבה אגדות של פסח, הלל הסדר, אני בטוח שהוא הוריד דמעה, יש לו טיפת רגש יהודי. איזה שבחים, איזה התרגשות למעלה כשאומרים לבורא מזל טוב, נולד לך הילד, תראה כמה הם מקלסים אותך, זה העם שלך, זה הנציגות שלך בהיסטוריה, קבוצה קטנה של למטה משישית אחוז מתוך 8 מיליארד בני אדם, קבוצה קטנה, כמה היום? 14 מיליון. כמה? אתה יודע כמה זה באחוזים עם ישראל? בוא נחשבון יחד, יש כ8 מיליארד אנשים בעולם, וטס אודום כדגי היום. כמה זה 8 מיליארד? 8,000 מיליון. כמה זה 10% מ8,000 מיליון? 800 מיליון. כמה זה אחוז? 80 מיליון. 0.5%? 40 מיליון. 0.25%? 20 מיליון. אין 0.25% יהודים בעולם, בנים של הבורא, כולם דגי הים. 14 מיליון, זה כ6%. אתה יודע כמה אחריות יש על ה-6% הזו להפיץ את מציאותו בעולם? והשישית אחוז זה 14 מיליון האלה, למעלה כ-13 מיליון, 93% ניתקו איתו קשר, לא מכירים באבהות שלו בכלל. ראש ממשלה, שר ביטחון, שופט עליון, מנכ״ל קפלן, מכיר בזה שאבא שלו בשמיים אומר לו לא לנסוע בשבת? שאני אומר לו אל תיסע בשבת, זה אבא שלך לא מרשה, שם עליו, הוא לא אבא שלי. אתה יודע איזה צער השכינה קיים בעולם, איזה נטל אמיתי יש לנו, קבוצה קטנה של בני תורה, להמשיך לשאת את הדגל ואת המציאות בסוף ימות עולם, כנראה כמו שאומר לנו הרב קניאבסקי, בתחנה האחרונה של רכבת היהדות שכבר נוסעת 3,326 שנה, כשבקרון הראשון יש את משה רבינו, בקרון השני את יהושע בן נון, בהמשך יש את שמעיה ואבטליון, בהלכת רבי עקיבא ולידו תלמידו רבי שמעון בר יוחאי, אחרי זה רמב״ם, רימיגש, מורו ורבו, תלמידו, ואז לשני קרונות לפנינו, חזוניש, חופץ חיים, לפנינו, סטייטלר, ואנחנו כנראה הקרון האחרון של רכבת היהדות היחידה שלא תופצץ ב-12 דקות האחרונות. אתה יודע מה זה שאבא מאבד כ-93% מהילדים שלו, שלא מכירים בו כאבא? אני פעם הייתי ליד אחד כזה. נסענו לדיון בדרום עם, עם אנשי משטרה וחינוך ורבנים על נזקי האינטרנט בעולם הפשע, והצטרף למונית שלי מסיבות של חיסכון עלויות איזה דוקטור אחד שרוג ממש, כיפת גרוש ממש, שהוא קוראים לו דוקטור, לא יודעת מי זה, הוא פשוט הצטרף מסיבות של חיסרון, חיסכון של נסיעה מפתח תקווה לבאר שבע. דוקטור יוסי, ידעתי שהוא בקיא בריטלין ובתרופות לבעיות של היפראקטיביות וכל מיני עניינים שקשורים לריכוז וקשב, משום שהתברר שמי שלוקה בבעיות האלה של הדיסלקציה וכל הבעיות הנלוות לכל ההתנהגויות נופל מיידית לאינטרנט. אין לו קריאה, יש לו שיימום, זה נותן לו מענה ויזואלי, וכמובן לתוך הבוץ, לתוך ההתמכרות, לתוך הסטיות, עד עומק הגיהנום שם. אז הוא בא לתת פתרונות תרופתיים ולשאת דברים כ-40 דקות. אז הוא הצטרף למונית. אחרי 5 דקות או 2 דקות, הוא מתשאר בטלפון ומדבר, טוב. אחרי 3 דקות, נופל לו הפלאפון על הקרקעית המונית. בסדר, גם קורה, חליק לו הטלפון, אז מה עושים? מרימים, לא מרים. אני מסתכל עליו, הראש שלו מוטה, חסר הכרה. ככה, הראש שלו ככה. קראתי לו דוקטור, לא מכיר אותו, פשוט הצטרף. דוקטור יוסי, לא מגיב. ריטפתי אותו בעדינות בגב, לא מגיב. אז אמרתי לנהג שאני בדרך כלל נוסע איתו, שהוא גם בקיא בעזרה הראשונה. תשמע, ניסים, תעצור. הוא לא מגיב, הוא מסתכל וריא, וואו, הוא נראה לא טוב. עשר את המוניס, בדק אותו 10 שניות, אומר הרב, הוא מת, אין לו נשימה ואין לו דופק. אמרת לו, אתה בטוח? כן, אומר לך, הוא מת. טוס לתל השומר. והיינו ממש ברמת הפעל שם. הוא טס מן השמיים 4-5 דקות, ואני מיד צלצלתי למדה וחיברו לתל השומר. תשמע, יש פה בן אדם שהוא רופא, אין לו נשימות, הוא מת, מיד לקבל אותו. הבאנו אותו, התברר שלקה בדום לב, לא עלינו ולא עליכם, מת. אבל עדיין יש איזה חיוס, מה שנקרא קוסטה דחיוס, זה משהו, התעורר, וכשבאו שם נתנו לו עוד פולסים ועוד פולסים והחזירו אותו, עד שחיפשתי מי זה בכלל, מי שביקש ממני לצרף אותו אלינו, והוא חיפש את המשפחה שלו, אחרי זה חצי שעה הם הגיעו, ואז נסענו לדרכנו, היינו בקשר. לאחר כחודש באתי לבקר אותו. בכל אופן, לא מכיר את הבן אדם, אבל בכל אופן הוא היה לידי. אמרתי, הנה ראוי, נמצא דרך ארץ, לשאול מה שלמה. שאלתי אותו, דוקטור יוסי, מה קרה? מה היה הרקע לזה? בן אדם נכנס למונית ומת, מה היה הרקע? מה קרה? הוא סיפר לי דבר שעד היום אני מזועזע מזה מבחינת הלקח. הוא אומר לי, תשמע, אני גרוש 4 שנים. יש לי 2 בנות, נגיד רחל ולאה. רחל בת 12, לאה בת 8. כשהתגרשתי, רחל הייתה בת 8, והגרושה הסיטה אותה והסיטה אותה והסיטה אותה נגדי. ובאמת שהיו עשינו את ההסכם, היא לא רצתה להיפגש איתי בכלל. אתה לא אבא שלי, לא מכירה אותך, לא רוצה, וזה אכל אותי הרחל הזו. הילדה שלי לא רוצה להכיר בי כאבא. ולא רצתה לבוא לשבתות ולא לביקורי. זה אכל לי את החיים. רופא בן 43. אבל מה הציל אותי? לאה. לאה הייתה אז בת 4. קשה להסיט ילדה בת 4 נגד ההורים שלה, נגד אבא שלה. זה יעבור, ילדה אוהבת את אבא שלה בת 4. ועשינו ביקורים, הייתה בה כל שבת שנייה וכן הלאה. עכשיו היא נהייתה בת שמונה, חזקה על תעמולה שאינה חוזרת ריקה, ואני מתקשר לבת הזאת, הקטנה, בת שמונה, לשאול, היה איזה בעיה של כאב באוזן, וזה פה שהיא פתחה עליי. הגושה הסיתה גם אותה נגדי. פתחה עליי, זה מביל. היא אומרת לי, סתום, אתה לא אבא שלי בכלל. לא רוצה לדבר איתך. אני לא מכירה שאתה סתם נטפל עליי, אתה לא אבא שלי בכלל. שמעתי כאלה מילים, הוא אומר, דום לב על המקום. נפל לו הפלאפון, זה מה שהיה. ואני מאז לא רגוע. אני עובר פתח תקווה, לא משנה רחובות. מי זה המנהל בית חולים קפלן? מי זה החבר מועס צעיר? מי זה הרופא של קופת חולים מאוחדת? ילד של הקדוש ברוך הוא. אומרים לו, אדוני ראש הממשלה, שופט עליון, אסור להחזיק אייפון, זה איסור תורה. אבא לא מרשה, שם עליו. אסור לנסוע בשבת. מי זה? זה אבא שלי. אתה יודע איזה צער שכינה יש כאן? ואני לא בא לדון אם הראש הממשלה הזה בכלל השם או לא השם, מבחינת חיוב חטוס וסקילה. זה כמו ילד בר מינן, נולד ילד מונגולואיד, מה שנקרא תסמונת דאון, חולה סיטי, אוטיסט. הילד השם? לא. ההורים השמים? לא. אבל זה כאב. יש איסורים, יש צער. לבורא יש איסורים שהוא איבד 93% מהילדים שלו. אתה יודע איזה כאב זה? אני איבדתי ילד אחד, אוריה בני הצדיק, היינו על קברו לפני כמה ימים, הוא נפטר ביוד בניסן, ערב פסח תשע"ג. עברה שנה מעוברת, עלינו על קברו ביום חמישי לפני פסח, 20 מטר ליד הרבשך. יש יום שלא חושבים עליו? יש שעה שלא חושבים עליו? אני מודיע לך, אין. מה דעתך אם אבא ואמא רחמנא ליצלן כלשהם, יש להם 10 ילדים, 9 הלכו, אחד נשאר חולה, ככה, יש להם רגע אחד של שמחה? לא. חשבת פעם על בורא העולם? נשארו לו, בסך הכל היו לו המעט מכל העמים, לא מרובכם חשק השם בכם, כי אתם המעט מכל העמים, ויש לו בסך הכל, נגיד מיליון, וגם אלה, חלקם הלא קטן עם טלוויזיות, עם מחשבים, מיעוט קטן באמת נאמן לו עד הסוף ללא סייג. אבל איפה שאר הילדים? מתו לו, גדול המחטיא יותר מן ההורגו. אתה יודע איזה צער יש לשכינה? בכל יום ויום שכינה מנהמת קיונה, אוי לו לאב שהגלה את בניו, אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. אתה יודע איזה נטל יש עליי ועליך לעשות קצת נחת רוח לאותו ילד אחרון שנשאר לו? תגיד לי את האמת, אתה רואה אותו ברחוב, עובר פה ברחוב הרצל, כואב לך שזה בן שאבא שלך לא... כואב על כך שהבן הזה לא מכיר בו, יש לו כזה בן מונגולואיד? אם לא כואב לך, יש לי הצעה, תעשה חושבים, האם אפשר בתפילה לומר שאתה תאמר סלח לנו אבינו? אל תשקר בבית הכנסת, אל תגיד לבורא שהוא אבא שלך, משום שאם הוא אבא שלך, איך לא כואב לך שאחיך מבזה אותו? בורחנו אבינו כולנו כאחד, אל תרמה, תגיד אבינו. איזה אבינו? הוא ישאל אותך, יש פסוק במלאכי שואל את זה, אם אב אני, איה כבודי, אם אדון אני, איה מוראי, אם אני אב, בוקר טוב, איפה הכבוד שלי? רבותיי, הם פשוט הרעילו אותנו, נהיינו מאובנים. אתה יודע איזה נטל יש לנו בקרון האחרונה של הרכבת? האם באמת כואב לך שיש לנו אחים? אם יש, אני בכלל לא רוצה להיות מיסיונר, להפוך איטלקי ליהודי, להפך, קשים גירים לישראל כספחת. לנו בפתח תקווה יש שם רופא, דוקטור דוד בושרט, גר צדק, רופא ילדים. יש לו אח, כומר ברוטרדם, אשתו מילדת. אתה יודע איזה צדיק האיש הזה? מתפלל בלום שכבר איזה 30 שנה. איזה כתרוג נוצר שהבורא אומר, תראה גוי כומר הולנדי, איזה מדקדק בהלוכה. איזה דקדוק במכשור, בצניעות של אשתו. והברכים פה, מי מדבר על חילונים, איך הם מתנהלים? אתה יודע מה זה קשים גרים לישראל כספחת? לכן כל כך מבקשים לדחות אותם. מה אתה צריך להיות יהודי? אני נמצא באיזה מקום עכשיו עם כמה דיינים, הם אומרים לי את הנוסח, איך הם אומרים? מה אתה צריך להיות יהודי? יהודי סובל, עם ישראל סחופים בגלות, אתה יכול להדליק חשמל כמה שאתה רוצה. מה אתה צריך להיות יהודי? אתה מדליק חשמל חייב סקילה במזיד ואסרואה. מנסים מצווסקלס וחמורס, הגמרא במסכת יבמות בפרק יערל, איך לבדוק אם היא באמת רות המואביה, ואתה רואה כי מתאמצת רות. מה זה פה? משרד לקבל חבר'ה שרוצים סל בריאות? סתם גיור, סתם, כל האנשים. הרי זה קטסטרופה מה שעושים לנו פה במדינה, אנשים עם כיפות ועם זקנים. לקיבוץ לא נכנסים בכזאת קלות כמו שנכנסים לעם היהודי. והבן שלך עלול להתחתן עם הבת שלו, והוא גוי הגמורה, אם היא תחזור בתשובה, והבת שלו, והוא בעצם לא, מעולם לא חזר ולא אשתו. אתה איזה נזקים עושים לנו האחים שלו? לך תסביר, גיור זה מין מועדון כזה? לא, הוא אכל פלאפל, הוא רועד מכבי תל אביב, הוא היה בחיל רגלים. אז מה? אז תן לו כבוד, מה זה נוגע ליהדות? יהדות זה משהו. בכל אופן, מה שכן חשוב לנו, זה את האחים שלנו להחזיר לאבא. זה אנחנו עובדים יומם ולילה מקצה הארץ ועד קצהו. וליבנו שוטט דם, תראה ילד של אבא שלי, תראה איך שהוא נראה, ברחובות. והוא כבר כן דתי, אז אשתו צמוד ולא צנוע וככה, מה שהם עשו לנו, ילד פצוע של אלוקים. הבורא חיפש, ולשנת 2448 נולד לו ילד, ליל שימורים ולהשם לדורותם, סוף סוף נולד לו ילד, וזה הלילה הקדוש ביותר בשנה, כפי שהגאון בווילנה מנה, 64 מצוות עשה ולא תעשה, דאורייתא ודרבנן בלילה אחד. וחברי זמננו מנו זאת. אתה מכיר לילה כזה? ליל ראש השונה אולי, ליל יום כיפר, ליל סוכס, לא מתקרב בכלל. לילה אחד שיכולים מי שמקיים את הסדר כהלכוסוי, באמת פוצח בריקוד לשון אבו בירושלים. 64 מצוות עשה, דאורייסה ודרבונון בלילה אחד. אור, אין בו לילה, יש לו דין של יום, אומר מורן אחידו. עושים בריתות מילה, איך עשו ברית מילה? מילה צריכה יום. אומר הרחידו בשם הזוהר, באותה שנה השמש לא שקעה, לילה כיום יאיר. שואל, איך אומרים הלל בלילה? אמרו פה בבית הכנסת בליל הסדר הלל, וגם בליל הסדר עצמו. הרי הלל מצריך יום, המשנה במגילה דף חוף. הלל מצריך יום, לא לילה. תשובה, יש לזה דין של יום. לילה מיוחד שהבורא חיכה לו. הבורא חיכה ללילה הזה להקים מהות של תחילת עם, שצועד לקראת הסיום של יום החמישי. יום החמישי, היום הזה נהיית לעם בהר סיני, זין סיוון, שבת בבוקר, בית אלפים תף ממחת. עכשיו שים טוב לב, אומר האור החיים, דבר שהוא נראה סתום, אבל כשמתבוננים מבינים אותו טוב. הוא אומר כך, עד שבת בבוקר של 2448, היינו חג מתן תורה, מעמד הר סיני, כינון העם היהודי, לא היה כזה כוח בעולם. לא היה את זה לאברהם, ולא ליצחק, ולא ליעקב, ולא למשה עד מתן תורה. אבל בשבת בבוקר, בערך באמצע 6,000 שנים, של זין סיוון 2448, ירד כוח לעולם, הוא לא מסביר איזה כוח זה, ירד כוח לעולם, שהמעילי התורה, התורה והמעיליה, שולטים על הטבע, אני מפחד לומר, אבל אני מצטט אותו, אז יש לי כבר גיבוי, שליטתם על הטבע כמו הבורא התברך. יש לו שותפים בניהול העולם, יד נסביר איפה פועל עוד מלבדוי, ליחדוי. עוד פעם, ירץ, תקל, פרשס בשלח, אנחנו נקרא את זה פה בהיכל, מחר בקריאת שירת הים. הבורא הוריד במתן תורה, כוח בערך 6 שבועות אחרי שביעי של פסח, במתן תורה. הבורא הוריד כוח שנוטה לתורה ואליה לשלוט על הטבע כממשלת הבורא התברך. זה לא היה 2448 שנה עד המעמד הזה בשבת קודש. ולכן אני לא מתפלא על ההבדל בין משה לפני מתן תורה לבין רבי פנחס בן יאיר. רבי פנחס בן יאיר כבר היה אחרי מתן תורה, בפרט בעיקר תוקף תורה שבעל פה. אז ברור שהוא שולט על הטבע. אם המים מפריעים לו בקיום מצווה ספידיו עם שבועים, אז הוא אומר לנהר גינוי, חלוק מימיך. אין שום זה ספק. הוא תוירו עצמו, המולו של תוירו בסי, אז הוא שולט על הבריאה. אבל מוישה רבינו היה בשביעי של פסח לפני מתן תורה. שים לב עוד פעם מילים שאני מפחד להגיד, אבל יש לי גיבוי של רבינו חיים בנתר, בצטטי אותו. אני מצטט אותו. אתה יודע מה הים אמר למוישה רבינו, שר של ים? מוישה, אתה אספקלריה המאירו. אתה במערה ולא בחידויס. פה אל פה. אבל אתה לא בן תורה. מילים של האור החיים. מוישה, אתה לא בן תורה. ומה שעשו איתי תנאי, זה שאם אני סותר תורה, אני מתקפל. משום שמטרת הבריאה בראשית ברא אלוקי, זה בשביל תורה שנקראת ראשית. אבל עדיין אין תורה בעולם. אז אני זורם ועושה רצון קוני, ויעמידם ליד העולם, חוק נד ולא יעבור. מיישה, אתה נובי, אבל אתה לא בן תלה. מילים של האור החיים. משה רבינו לא ידע מה עושה עם זה. אני, מה שאלנו, הרי תנו איתך תנאי. מסביר האור החיים. התנאי היה שהבריא בכללה ים סוף, הים, יתבטל לעמילי תורה, על פי פקודה של מי ששולט על הבריאה. אבל התנאי לא היה עד 2448. זה קנייץ' שמוסיף פה האור החיים. לכן הים לא רצה להתבטל. אז מה קובע פה מבוגרות? אמר הים למשה, אני מבוגר ממך, אני נבראתי בשלישי ואתה בשישי. משה רבינו היה בקונפליקט, מה עושים פה? פנה חזרה למשלח, אמר לקדוש ברוך הוא, הים לא רוצה. הלך הקדוש ברוך הוא והשית את ימינו על ימין משה. שים לב, חזל מדברים בקודים. מה נקרא ימין, רבותה? ימין נקרא תורה, שנאמר מימינו אש דת למו, שיביתי הוויה לנגדי תמיד, כי מימיני בא למות. ימין השם, בכל מקום אומרים חזל, ימין זה תוירו, עשה למען שמך, עשה למען ימיניך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך, כולם תורה. תורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, תורה היא ימין השם ותורה היא קדושת השם. הכל זה שינויים של שמות על תורה. עשה למען ימיניך, ימין השם, עושה חיים. השם שם את ימינו על ימין שנסביר האור החיים. השם אמר על הים ככה, תשמע ים, נכון, אתה צודק, עוד אין תורה, וההסכם היה שתתבטל לעמלי תורה, אבל הוא הולך לקבל תורה. היום ספרנו 5 ימים לעומר, בערב זה עוד יום. הוא הולך, הוא כבר באמצע ספירת העומר, ביום ה-50 הוא הולך לקבל תורה. תן לו בקרדיט. מה זה קרדיט? אשראי. אני הולך לסופר, קונה סחורה ב-3,000 שקל, ולא משלם כלום. נותן צ'קים, נותן תשלומים לעוד חודשיים, שלושה. אני מקבל היום על מנת לשלם מחר. זה מה שאומר האור החיים, השם אמר לים. השם אמר לים, תשמע, הוא עומד לקבל תורה. תן לו את הסחורה כבר היום. מה הסחורה? ביטול הטבע, תיבקע. תגזור את עצמך לגזרים. נכון, הוא לא משלם תורה, אבל הוא אמור לשלם תורה, הוא כבר בדרך ל-50 לעומר. הוא כבר על הכביש. זה נקרא שם את ימינו על ימין משה. הים ראה את הימין הזה וינוס. הוא ראה שהוא עומד לקבל תורה, אז הוא נס. אני רק רוצה לשאול, שמעת כלל? השתנה משהו בבריאה. אפילו רבי פנחס בן יאיר, לא מדברים שהוא מעל אברהם, יצחק ויעקב, אפילו מעל משה עד מתן תורה. הבריאה מתקפלת לעמלי תורה. אני עוד לא משתחרר מזה שאמרה לי לא מזמן איזה רבנית, שהייתה במד הזה. אני ידעתי את הסיפור הזה סתם, היא קריאה בעובדותיו וסיפוריו של הבבא סאלי. אבל היא סיפרה לי, רבנית סקנה שהייתה שם, זה לא לפני הרבה שנים היה, שהבבא סאלי, כידוע, היה גר בנתיבו. וזה יום מסוים, הוא כמובן הלך לעשות קידוש לבונה. ובאותו תקופה, באותו יום, היה חורף, עוד יום ועוד יום, התחיל כבר להתקרב סוף סמר קידוש לבונה. וכל יום יוצאים מהבסמדרש לקידוש לבונה, וצריכים לראות את הלבנה בוהקת, והלבנה מוסתרת על ידי עננים. ואנחנו בפתח תקווה, היה לנו איזה מנהג, שאם לא היה לנו לבנה, היינו מתקשרים לנתיבות, מה המצב עם הבבא סאלי? כשאצלנו ידענו שאצלו אין דבר כזה, אין לבנה. אם מגיעים לסוף ולקצה ואין, אז הוא מסדר את העניינים. אפשר לקחת מונית ולפתור את הבעיה. זו שאלה של רק 500 שקל, זה הכל. אני מוכן לשלם 500 שקל להקידוש לבון. כן, שווה לי. האישה הזאת הייתה שם, הבבא סאלי אומר, זה היום האחרון? כן, הרב, עוד פעם אין לבנה. אין לבנה. אז אין, מחוסה. לקח את המקל שלו, הזיז את הקל עם שמאל לימין, ופינה את כל העננים, התגלתה הלבנה במלוא זוהרה. כולם עשו ברכת הלבנה, גמרו, חזרו העננים. שולט כמו באצבע. בעיניה של האישה, היא עמדה שם מאחורה. בעלה התפלל והמתינה לו. אתה שומע? ממשלת התורה והמילה על הטבע כממשלת הבורא. אני זוכר שהייתי בישיבת פונוביץ' אז הרב שח התייחס לחזל הזה בחול עם דף זין עם נער גינוי, אז הוא אמר ככה: אתם חושבים בחורים שרבי פנחס בן יאיר שאמר לנער גינאי חלוק ממך, הוא נתן לו אולטימטום. הוא אמר ביידיש רגרט אולטימטיביס, הוא דיבר אולטימטיבי. לא, כאילו אם אתה נבקע, אם אתה נבקע אני עובר, אתה לא נבקע אתה מתייבש על המקור. לא, לא, זה לא כך. הרגבן מסביר, הוא הסביר לים, תשמע נהר, כל, אתה עושה רצון כונך, אבל כל הקיום שלך מוצדק עד כמה שהוא לא סותר קיום תורה. אבל אני רבי פנחס בן יאיר הולך לקיים רצון תורה במצוות פדיון שבועים, ואם הזרימה שלך סותרת את הקיום מצווה, אין לך זכות קיום, כיוון שבשביל תורו שנקראת ראש הסברה אלוקים אותך. אז אם אתה סותר, אז הכל בטל, נוף על היסד, נוף על הבניין. הוא הסביר לו, הוא לא איים עליו. גוזרני עליך שלא יעברו בך מים לעולם, הכוונה היא, אין לך זכות קיום, ממילא אתה מתייבש על המקום. אם מציאותך סותרת את עמל התורה להגיע ליישום רצון השם במצוות פדיון שבועי. כך הוא הסביר לו. מורי ורבותיי, יצא לנו דבר דומה לזה. אני זכיתי לראות שקדם בכמה מאות שנים לרבך רבנו חיים בן עטר, קדם לו רבנו יוסף אלבו בספר העיקרים. הוא שואל את השאלה המפורסמת, כולם יודעים שמשה רבנו לא עלה לארץ ישראל סיבות מסתרות, אחד העניינים הידועים חטא מי מריבה, למה הקיתם בסלע ולא דיברתם לדעת רשי? שואל הרמב"ן, כולם מכירים את השאלה של הרמב"ן על רשי, תגיד לי, יש הבדל בנס בין אם מדברים לסלע ויוצא מיליוני קוב מים להשקות מיליוני בני אדם לבין אם מרביצים לסלע? נגיד שאין מים ברחובות ואני הולך לסלע ברחוב הרואה ומדבר לסלע או מרביץ לו שניים שלוש מכות ולפתע נפתחים מים וכל תושבי העיר שותים, מישהו פחות מתפעל משום שנתתי מכה לסלע ולא דיבר? מה זה משנה? סלע מוציא מים, מן הסלע הזה נוציא לכם מים. מה ההבדל, שואל הרמב"ן על רש"י, בין דיבור לסלע לבין הקאה בסלע? שניהם זה נס, אם זה פתאום פותח ונותן מים למיליוני בני אדם. חוץ מזה, שואל הרמב"ן, מה זה שונה ממה שהבורא עצמו אמר למשה אז במורו, והציסו בצור? משה למד ילפוסה, אז לפני מתן תורה, הייתי נתקל בפרשה שלנו גם כן בבשלח בעניין הזה. הבורא אמר, והקית בצור, לא דיברת על הצור, אז משה עשה צור של זה ראשו, ושם הכוהל, גם פה הכוהל, ולא הולך, אז מה ההבדל? למה פה כתוב ודיברתם אל הסלע, ושם כתוב והקית? אתה יודע מה עונה רבינו יוסף אלבוס? זה תירוץ. על רשי, ליישבת רשי. תקשיב, ודאי שמבחינת הנס אין הבדל בין דיבור להקאה, אם פתאום זה נותן מיליוני קוב מים, מה אתה מדבר? אבל תבין, אז עוד לא ניתנה תורה, והמטרה בה והקית בסור הייתה ללמד את היהודים אמונה. תראה מה הבורא מייצר לך, מים צלולים. אז באמת אין הבדל, מכה, לא מכה, מה זה רלוונטי? סלע נותן מים לחמש מיליון אנשים, חופץ חיים אמר שיוצא עם מצרים חמישה מיליון איש. זו הייתה המטרה אז, אמונה. אמונה השיגו באמצעות הכהן, אין הבדל בין הכהן לדיבור. אבל עכשיו בשנת ה-40 בסיפור של מי מריבה בפרשת חוקת, מדובר בשנת ה-40 לאחר כבר מתן תורה. המטרה לא הייתה באמצעות הסלע להראות את יכולת השם. וידעו כבר, 40 שנות מדבר, באר, ענני כבוד ומן. המטרה הייתה להראות את השליטה של התורה על הטבע. ודיברתם אל הסלע, אולי אחד יודע להגיד לי פה, מה היה צריך לדבר אל הסלע? מה? לקרוא איזה טקסט? מה היה צריך לדבר? אז מי שלא יודע אומר, לדבר, תוציא מים. מה פתאום? אומרים חז"ל, מביא רבנו יוסף אלבו, שני עליו פרק אחד או הלכה אחת, תעמוד ליד הסלע השם אמר למשה ותלמד משנה באופצין, והמשנה הזו שולט על הטבע ומוציא מהסלע מים לכל עם ישראל. זה היה הפוינט פה, לא להראות שהשם יכול, יכול גם והקית עושה יכולת, להראות את השליטה של הטוירו על הטבע. והמטרה הזאת הוחמצה, וזה מה שנקרא, יען לא האמנתם בי להקדישני. אתה מכיר את הסיפור של התז, של מביר בחיים ולושינר, שאישה שהבן שלה חלה מאוד, רץ על התז, אוי, הבן שלי הולך למות, תציל אותי. עד שאחרי בחיות הוא אמר, אני מוכן להקדיש לו, תביא עם תוימר של טייספס. את הזכות של אבי עם תימר, ויש לו אימר לא, מי שמבין מה זה תורה, לא מוכן להפסיד. אז היה רב מוישה לנדינסקי חולה ברדין, אז באו, מישהו עשה התרמה מעניינת, תרמו לו מהחיים זמן, אתה יודע מי זה? כמה זמן אתה תורם מהחיים שלך לרב מוישה? באו להטרים, זה תרם לו חודש, זה תרם לו שבוע, שרושי ויחיה, באו לו חופץ חיים. כמה רב תורם לרב מוישה? יפה, איך אתה יודע? שמעת? דקה! דקה בשבילו טריליונים, הוא מבין מה אפשר להספיק בדקה, זה לא מעריך את החיים שלו, זמן מבזבז, מפטפט, קווי נייס, שומע, רואה, עיתונים, שבועונים. אדוני, אתה לא יודע מה שאתה מפסיד פה, אתה תתחנן לזה בסוף ימיך, אתה תתחנן עוד קצת זמן. רפת חיים תורם לרב מוישה לנדינסקי דקה, ובשבילו זה טריליונים, פי אלף מאשר זה שתרם שנה. אצלו זה שנה חלולה, הוא תרם דקה, אומר דקה אני מוכן לתרום לו, וזה קשה לי נורא. גוי מבילנה בשניות האחרונות בוכה, אמרו לו מה אתה בוכה? המלאכים רועדים ממך, עומד להגיע פה מלאך שלא היה דורות על גבי דורות, מה אתה בוכה? אמר אני יודע, אבל אני כך מצטער לעזוב כזה עולם יקר, שאני קונה ציצית בחמש שקל, ואני זוכה לאור גנוז שרוצה אור כסלמה, שם אני אשלם מיליונים אין לי את זה. עלינו על הקבר של בני אוריה, כולנו עשינו דבר ראשון, לקחנו את הציצית הזאת, הכנסנו פנימה מתחת למכנסיים. למה? למה בקבר הוא נכנסים את הציצית? למה? למה מכניסים? לועג לרש, המתים מתפוצצים מקנאה. הם רואים שאנחנו חיים ויכולים לקיים מצוות, והם יודעים מה זה מצוות. הם מתפוצצים מקנאה. אני גם רוצה, אבל לא יכול, אין לו גוף. במתים חופשי, כיוון שמת אדם נעשה חופשי מן המצוות, אז אל תרגיז אותו, תבוא לקבר שלו ותיפל בשביל אלוהי נשמתו, את הציצית תכניס פנימה. הוא יודע מה זה מצווה, הוא רואה, המתים רואים ויודעים מה שקורה בחוץ. זאת אומרת, הגמור בברוכס, רבי ירושוינו ורבי יושניו, הם יודעים בדיוק מה קורה. זה נקרא לעג לרש, הוא רש, הוא לא רש שאין לו שקל, הוא רש שאין לו גוף. אתה יודע איך הוא מרגיש בן אדם שהוא רעב, 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 לא אכל שבועיים חוץ מחצאי פרוסות יבשות, ולפתע רואה שולחן מלאכים, אבל אין לו פה, הפה שלו מקולקל, הפה שלו דבוק. הלשון שלו דבוקה, לחיקה, והשפתיים בעייתיות. הוא מתפוצץ, הוא רוצה לאכול ולא יכול. זה בדיוק מה שיקרה למי שראה סרטים. הוא נגיד שהוא יהיה בזמן המשיח, אבל העיניים שלו לא יראו. הוא תימא אותם. לכן מבקשים, ותחזנה עינינו, שואלים המפורשים, מה זה ותחזנה עינינו? ונחזה, ונחזה בשובך לציון ברחמים. ודאי שרואים עם העיניים, רואים עם הציפורניים. מה צריך להדגיש ותחזנה עינינו? אותו דבר בקדושה. ועינינו תראינה מלכותך. איזה מין סגנון זה, התרגלנו לזה. שהעיניים שלנו יראו את המלכות שלך. מה, העיניים זאת ישות עצמאית שמדברים אליהם בגוף שלישי? ונראה מלכותך. מה זה ועינינו? התשובה היא, מדובר על בן אדם שמגיע לו להיות בזמן המשיח. אבל הוא עיוור, הוא לא שמר את העיניים שלו ברחובות מהקמפיינים, ונתפס בראייה וסימא את העין. אז מאחלים ומבקשים מהבורא, אוי, אני אהיה שם, אבל שהעיניים שלי יצליחו לראות את זה. איזבל הייתה נגזר עליה על ידי אליהו הנביא שילוקו הכלבים את דמה ולא תיקבר. בסוף שלושה פרטים כן נשארו ונקברו: כפות ידיה, אשתו של אחאב, איזבל המרשעת, כפות רגליה וראשה. למה? כיוון שאם שלושת הפרטים האלה היא רקדה מול קלות ועשתה מצווה של לשמח קלות, הייתה מקשקשת בראשה ומנענת ברגליה ובידיה, אז היא נתנה לאיברים האלה חיות רוחנית, ואלה כן הצליחו להיקבר. יש אנשים שפשוט גורמים לעין להיות סבורה. כך אומר רבי מאיר בשערי תשובה, הוא מביא שם את הפסוק שמדבר על ה-20 שלבים שיש בתשובה, אחד מהם זה לבכות, ושזה מרפא את העיניים אם הוא בוכה על הווירה. אז הוא מביא את הפסוק, פלגי מים ירדו עיניי, על לא שמרו תורתך. הפסוק בתהילים. שואל, מה זה? פלגי מים ירדו עיניי, על לא שמרו. מה, העיניים זאת ישות עצמאית? העיניים זה חלק ממני, לא? פלגי מים ירדו עיניי, על לא שמרתי תורתך. השאלה של רבינו, יינה. על לא שמרתי תורתך. מה זה לא שמרו? מה זאת ישות עצמאית? אומר רבנו יינה, כן, אפילו שאדם מגיע לו, אבל העיניים שלו הוא טימא, לא שמר, לא הוריד משקף, נתקל בכל הקצר והמזעזע של החרדיות אפילו, הפרוצות הללו, וכמובן טימא את עינו. אז העין שלו נטמעה, היא לא רואה תום. אז הוא מבקש, אנא, פלגי מים ירדו עיניי על זה שהם לא שמרו תורתך. זה מה שאומרים בתפילה זקה כולל יום כיפר, ערב יום כיפר. מה שחטאתי בעיניים, אני רוצה לחפר בדמעות. מה שחטאתי בפה, אני רוצה לתקן בזה שאני אשק, אנשק את הספר תורה. מה שחטאתי בגוף שרתח להווי רבי יצר אורי, הרפא בגוף שרותח מחמת גודל הסום הכבד הזה, מיעוט חלבי ודמי יחשב כמו קורבן. כל עבר מתקן את העבר שכנגדו. זאת המציאות. את זה רצו להוכיח, אומר רבינו יוסף אלבו, ודיברתם אל הסלע, תראה לעם ישראל שמילים של תורה שולטות על האבן. מה עשה משה בסוף? היכה. תודה רבה. לא זה המכוון? ברור שזה נס, אבל לא חיפשתי פה ניסים, אומר רבינו יוסף אלבו. חיפשתי פה את מטרה אחרת לגמרי. והמטרה הזו של שליטת השני עליו פרק אחד או הלכה אחת, המטרה הזו לא הושגה. זה לא הושג, הקיתם. לא הקדשתם אותי, אז נגזר מה שנגזר. זאת התשובה שמתרץ רבינו יוסף אלבו, נגדוי להרישיינים, לתרץ את השאלות של הרמב"ן על רש"י, מה ההבדל בין הקהל לדיבור, בעניין של חטא מי מריבה. וזה בדיוק מה שאמר כמה מאות שנים אחריו, האור החיים בנושא של קריאת ים סוף. עד מתן תורה, היה מצב אחר, לא היה כוח למישהו לשלוט על הטבע. ממתן תורה, ירד כוח לעולם, שממשלת התורה והמלאה על הטבע, כממשלת הבורא. ושאלתי, פחד, מה? אין עוד מלבד עוד. מה? פתאום עוד אנשים שולטים? בבסלי מזיז פתאום עננים? סז פתאום נותן אינטיימר של טייספס ופתאום מתקן גוף שבור עומד למות של ילד? מה, יש לבורא שותפים בניהול העולם? ממשלת התורה והמלאה על הטבע כממשלת הבורא. הרי אנחנו אומרים שש מצוות מידיות, אין עוד מלבד אוי. איך עוד יוחד ומיוחד? מה זה? חוץ מזה, אני לא כל כך הבנתי בהתחלה. כתוב שזה ירד. מתי זה ירד? באיזה שלב של מעמד הר סיני ירד הכוח הזה לעולם שממשלת התורה והמלאה כממשלת הבורא? באיזה שלב? בתחילת המעמד? בסוף המעמד? מה זה? החושך, הענן, הערפל, כל השופר? על איזה? איפה כתוב שירד הכוח? לקנת תורה, אבל איפה ירד הכוח הזה של שלטון על הטבע? רבותיי, תשובה פשוטה ביותר. אתה יודע מה הכוח הזה? תורה. תורה זה אלוקים, ואלוקים זה תורה. אתה יודע מזה? שהבורא קורא כמה פעמים לאלוקים, בתורה כתוב על התורה, זה נקרא אלוקים, לדוגמה. ואם ינסוע אהרון ויאמר משה, קומה השם ויפוצו אויביך, סלבי. מי זה קומה השם? אומר רש"י, תוירו, אהרון ברית השם, שיביתי השם לנגדי תמיד. מי זה? תורה, עומדת לי מול העיניים כל הזמן, כי מימיני בא למות, ימין זה תורה. קודש בריחו ישראל ואורי תחדו. תבין, הרב קניבסקי לומד תורה 80 שנה ללא הפסק. הוא נהיה תורה, ותורה זה אלוקות, זה לא דבר אחר, זה היינו הך. היה לנו סיפור. אחד החברים של הבן שלי התארס, בא לבקש ברכה מרב חיים, הלך להיכלי מלכות, והבן שלי כל פעם בישיבת חברון אמר להם, חבר'ה בואו, אמרת לו מוישה, כל פעם שאתה מגיע לבני ברק לאיזה חתונה ועד חמישי ועד שישי ועד שבי, כנס לרב חיים. הוא כבר נשוי איזה 9 שנים, זה היה לפני כ10 שנים. נכנס והביא איתו חברים, קדם זה 10 בערב, אז רב חיים קיבל בלילה פתוח, חופשי, לא כמו היום, אז הוא נכנס ב-10:15 באמצע הריקודים, בעיקרו, וחלה מלכות פרש לקבל ברכה. פעם אחת, הבחור הזה שהיה כבר מאורס, רב חיים אומר לו, אני מאחל לך שתמצא את זיווגך בקרוב. אז הבחור אומר, הרב, אני כבר מאורס, יש כבר מוזמן לחתונה. אני מאחל לך שתמצא את זיווג בקרוב. מלא עמדו שם בתור. הבחור חשב, תסגע, בכל זאת הרב לא צעיר. חוזר הביתה, פקס, בחורה מבלגיה הקלה, הוא בן של משפטן ידוע, שידוך בוטל בלי שום הקדמות. לא רוצים, פוק, עשו קאט, קטית. ואכן, לאחר 3 חודשים בלבד, התארס עוד פעם כברכתו של הרב. אני מאחל לך שתיטע את זיווגך בקרוב, לומד היום במאיר. ושוב היה מעשה, שהגיע עם קבוצת חברים. אחד החברים משום מה קיבל נוסח אחר של ברכה. איזה נוסח? במקום נוסח והצלוחה, אז עוד לא היה תבוע, בוע רק התחיל, אז היה רגיל, ברוכה והצלוחה. אז הוא אומר לו, תתחיל להתפלל במניין, יהיה לך הצלחה. עוברים שם מאות, בלי הגזמה, מאות, עוברים, שעה. פתאום תקל לו, שם שם לו מילים. מה מתברר? כולם היו בשוק, הם יודעים. היחיד מכולם שמתפלל בכותל של הפנימיה שם במניין ביחיד, בשחריס קבוע. תתחילו להתפלל במניין, תהיה לך הצלחה. הוא נהיה לבן כמו סיר, איך הוא עובר? הרבה לא רוצים לבוא, מפחדים שהוא רואה כל מה שהם עושים. לא רוצים לבוא, מפחדים. הוא מריח אותי, הוא מריח אותי מיה. עשו לי פרצוף קשה, אני מפחד. שוב היה מעשה. בא אחד, חברוצה שלו, שאבא שלו משגיח בישיבת אופקים, ומתוך קבוצה הוא אומר לו, אתה כבר מבורך, הלאה. לא הבינו מה זה מבורך, תבורך, מבורך, בברוכן, אז הוא לא התייחס לזה. חשב זה מגוון של ניסוחים כאלה. בלילה הוא מדבר עם אבא שלו, ואומר לאבא שלו, תודה אבא, רב חיים אמר לי, אתה כבר מבורך. אבא על המקום איבד ככה את השיווי משקל, ככה נהיה בשוק, סגר את הטלפון. אחרי 10 דקות הוא מתעשת, אומר לו, תשמע, אני היום בישיבה, כן, אבל היה לי עניין לסדר משהו בבני ברק, אבל לא היה לי טרמפ, זה לא היה לי זמן, רק שעתיים בשביל זה, שעתיים וחצי. בא מישהו ונסע טרמפ, לקח אותי טרמפ לבני ברק, הלוך חזור, הוא נסע לסידור של רבע שעה, קפצתי לרב חיים, נזכרתי אותך שאתה צריך שידוך. בבוקר אחרי הבסיקין הגעתי מיד. בערב הוא בא ב10:30 באיזה חתונה של איזה חבר, הוא אומר, אתה כבר מבורך, יחיד מתוך 5. למה? הוא תכנן, לא תכנן כלום, השם שם לו בפה מילים. מה, הוא נביא? לא נביא. יש בו אלוקות, משום ש80 שנה אין לו יולי, אוגוסט, סוף שבוע, הוא לא יודע כלום, רק תורה. שמעתי לא מזמן, הוא אמר איזה משפט, אמר לי עכשיו, אמר רב זילבר, מורי ורבי בירושלים, רבי חיל, שרב חיים אמר על איזה נושא של שמן. לא כתוב בחזל ששמן זה בעל מום. לא ראיתי, לא כתוב שמן, לא ראיתי במומים של, של אוב בורים ושל בעלי חיים ושל אנושים. שומן, שמן, לא כתוב בתור בעל מום, הוא אומר. כל דבר קשור. הוא בא לבקר איזה נכד שלו שיש לו הול גדול. וואי, יהיה לו הרבה עבודה בבדיקה סחומת. הוא עצמו בבית הקטטן שלו עושה את זה 4 שעות, 4.5 שעות. ראה הול גדול. הרבה עבודה בבדיקה סחומת יהיה לו, וואו. אין, מחוץ לתורה אין כלום, ותורה זה אלוקות, אז הוא מחובר לכל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, תבין, זה מה שיש, אין חוץ מזה כלום. לכן כשהאור החיים הקדוש אומר שירד כוח לעולם, ששלטון התורה והמלאה על הטבע כממשלת הבורא, שום דבר זר לא ירד, התורה עצמה היא אלוקים, כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אני זכיתי להוציא יחד עם מורי ורבי שבדל לחיים ארוכים הגוין הרב רוטזצל ספר על תפילה, שיח יום, יוסף מנחם ראשי תיבות יום על 18 וקדיש. היה איזה קטע שלמדנו בשיבוי להלקת, איך שאנחנו, שהוא פרץ בבכי, אתה יודע מה כתוב שם? אחד בגדולי הרישיינים, למה כשעושים קריאת התורה לאחר שגומרים לקרוא בתורה אומרים קדיש? מה הקשר? זה לא קדיש תום, כך אומר גם רב שלאים לזרמן, זה לא דין שנמסר ליתומי. הרבה תופסים טרמפ, עושים קדיש יתום, לא, זה נמסר לבעל קוירי, אחרי הקריאה, כך אומר במנחת שלמה על הלוכה, הליכות שלמה, זה קדיש שקשור לבעל קורא. תמיד אחד דוחף את עצמו, רוצה להגיד קדיש יתום, הוא נתפס לארון, אבל זה בכלל לא מדין קדיש יתום, זה פשוט קדיש שנמסר למי לאחרי קריאת התורה. למה? מה הקשר? אתה יודע מה שהוא אומר? הוא קרא, למדנו את זה, התחלנו לפקוד. הוא אומר, כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אנוכי השם אלוקיך, ראשי תיבות המילה אנוכי, אומרת הגמור בשבת, אנא נפשי כתבית יהבית, אנוכי, אני את נפשי כתבתי בתורה ונתתי את עצמי לכם, את עצמי, חלק ממני, קודש בריחו ישראל וראית אחדו. התורה כולה שמות קודש, מלובש בכל מיני מילים. כשבעל קורא מתוך ספר תורה, יש פה בחינה מסוימת של אמירת שמות לבטלה. כיוון שהוא מזכיר שמות, זה לא מבין את המשמעות של מה שהוא אמר פה. למרות שהוא כיוון, ויאמר השם אלינו משה לאמור. אבל זה הכל הוויה ועדנות וכל מיני צירופים. תגיד לי, מה דינו של מי שאמר שם לבטלה, אומר השיר בולע הלקט? אם הוא אמר שם לבטלה, מתקן תיקון פורטה ואומר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. יאי שמי רבה זה ברוך שם כבוד מלכותו בארמית. ידעת את זה? כך אומר יונתן בן עוזיאל בפרשת ויחי. שמה שיעקב אבינו שמע שבניו אומרים שמה ישראל השם שם הוויה, אמר, בגמרא בפסוחים כתוב שהוא אמר ברוך שם כבוד מלכותו, שאומרים את זה אנחנו בקרישמה. ביונתן בן עוזיאל כתוב שהוא אמר יאי שמי רבה מבורך לעולם ולעולם, שם אותה דבר. אותה מילים, אותה נותיות, רק זה בארמית. אז אומר השיבולי הלקט, למה אומרים קדיש? בדין ברוך שם על שימס לבטולה. אבל קרא קרא מתוך קלף שמות של הבורא, ולא הבין את עומק משמעותם. אז אמנם צריכים לקרוא, אבל בבחינה מסוימת זה אמירת שם לבטולה. צריך להגיד ברוך שם, והברוך שם זה יש, יש מי רבה. אתה קולט את זה, מה זה התורה? אור השם עליך, זה לא כוח אחר. מי שמתחבר לתורה שולט על הטבע. פשוט, הוא חלק מהתורה, הוא חלק מאלוקות. אני זוכר שבזמנו, אם אתם זוכרים, היה פעם אחד נחשון וקסמן, השם ינקום דמו, עלה על טרמפ. בחור בן 20, משהו כזה, 19, באזור אור יהודה, יהוד, לוד שם. יש שם איזה אנדרטה על שמו. נחשון וקסמן, ניר פורה, זה שבא להציל אותו ובעצמו נהרג. עלה על טרמפ. וכל הסימנים היה שזה משהו ישראלי, היה כתוב שם סטיקר עם ישראל בסך באשם, חברון מאז ולתמיד, כל האמירות שהם אוהבים להגיד. הוא עלה, בסוף התברר שהוא עלה על כמה חמאסניקים, שנראים משהו אירופאי, בכלל לא חזות ערבית. השתלטו עליו, שמו אותו במקום סתר, ביקשו מחבלים, אז ראש הממשלה היה אחד בשם רבין. ולא ידעו איפה הוא, לא ידעו איפה הוא. במקביל ניהלו מסע ומתן לשחרר מחבלים, ובו זמנית ניהלו גם כן את האיתור איפה נמצא כדי לעשות פריצה. לא רוצים להיכנע לסחטנות. עד שהתברר שהוא נמצא, עלו על זה בשקט כמובן, עלו ידעו אף אחד, במקום ליד רמות שנקרא ביר נבלה. שם הם השתלטו על מבנה, הכניסו אותו פנימה, איזה 20 מקדוחנים צמודים, אפילו פרסמו איזה קלטת וידאו שהמסכן הזה ראו אותו וכל הארץ ריחמה עליו, איך שהוא מבקש, שני אקדוחנים פלסטינאים מצביבים את האקדח לרקתו, ראש הממשלה אנא תשחרר, הקריאו לו, הכריחו אותו המסכן הזה שיגיד משפטים, תשחרר מחבלים, זה לא הוגן, אני רוצה לחזור למשפחה שלי, פרט על המיתרים העדינים ביותר. זה היה ערב שבת, ובמקביל ניהלו מסע ומתן, ובשקט, בסודי סודות, הביאו את היחידות המסוכנות ביותר למבצעים הכי מסוכנים לפרוץ פנימה ולשחרר אותו. והתוכנית, לא היינו זוכים, הייתה להביא את נחשון הביתה לאביב, שיהיה בריא ברמות, מרחק של 20 דקות נסיעה בין הדגים למרק בליל שבת. הנה נחשון, זו הייתה התוכנית, החלום שלהם, לו הייתה סייעת הנשמיה. אני זוכר בו זמן, מי שקצת זוכר את התקופה הזו, כולם עשו לו אנשים רחוקים, הדליקו עוד נר, אמרו תהילים, כולם ריחמו עליו. חילונים הדליקו נר שבת. בסוף מה שקרה זה שזה לא הצליח, פרצו ממש עם כניסת השבת, ועד שהגיעו דלתות פה, דלתות שם, הם שמעו שקורה משהו, למרות הם נתנו רימוני הלם וגזים, לא עזר שום דבר, וכולם היו מומתים שם. נחשון היה הרוג, וגם ניר פורז המציל, שהוא היה ביחידה הזו. שום דבר לא הצליח, יש איזה מקום על שמם שם. מה שאני רוצה להוסיף פה לציבור, היה בזמנו יהודי צדיק מאוד שהתגלה עם פטירתו של הבבא סאלי, קראו לו הגאון הצדיק רבי חיים מוישה מנדל, היה גר מול ביתו של הרב שך, אתה זוכר את השם של היהודי הזה? אני רוצה שלא עכשיו בדלת עמוז משהו כזה, והוא היה גר מול הרב שך כמה קומות בחוב רעבד, היה יהודי צדיק נסתר ואז הוא התגלה, יהודי הונגרי, בעל כוח תפילר, בחיליודי אמר עליו ועוד, בעל כוח חמוץ לא טון בישראל, התגלה אז. הרב שך היה אומר לאנשים שבאים לבקש ישועות, לכו מולי, יש פה יהודי, הרב מנדל, לך אליו לבקש ברכה. מגיע טלפון, סיפרה לי ביתו של הרב מנדל. עם כניסת השבת, טלפון עם הרימה כבר, הרב מנדל כבר היה ככה ממש, היה לו בית כנסת בתוך הבית. הסלון שלו, הוא תמיד היה מסדר את הסידורים, מסדר את הסלון שלו בכל מקום היה בית כנל קטן. והבת שלו קיבלה את הטלפון, כבר היה ממש דקות לפני הדלקת הנר. מדברים מהמתכל של מטה הכללי של צבא הגנה לישראל, לא מדווחים מזה. והיא הרימה, זה בית הרב מנדל, אמרה כן, עומד לצאת תוך דקות ספורות מבצע מסוכן ביותר להצלת נחשון וקסמן, מבקשים לבקש מהרב להתפלל להצלחת המבצע שהוא מאוד מסוכן. כנראה שגם שם יש איזה מישהו שיודע שלא כל דבר בכוח הזרוע, ויש גבול לכוחי ועוצם ידי, והחליט שהוא פונה לרבנים, הכיר מישהו מה הכיר את הרב הזה, מיד סגר את הטלפון. ספרת לי הרבנים, נכנסתי לחדר של המסכנסת לסלון, הוא כבר היה שבתי, אמרתי לו, סטטה ביידיש, תלפנו מהצבא, הוא ידע על הסיפור שחטפו את וקסמן, תלפנו פה מהצבא, שתתפלל, שתתפלל על זה שיצילו אותו, הולכים לעשות מבצע, גייטמן צורת אבן, הולכים להציל אותו. היא אומרת לי, הוא נהיה אדום כמו לפיד אש, והתחיל לצוק בשארית כוחותיו, בשנייה, לא חיכה רגע, ארמינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו, וכיפר אדמתו עמו, וכיפר אדמתו עמו, וכיפר אדרוסי עמו, היה מדבר ביידיש חסידית כזו. היא לא הבינה מה הוא רוצה, אבל היא הבינה דבר אחד, שהמבצע לא יצליח. הוא מדבר על ארמינו, כי דם עבדיו יקום. אני הייתי אמור, אמרתי לגברת, קראו לגברת בירנצווה, באמת? חצי שעה, 40 דקות נסיעה מביתו, עומד רבין בראש החפק, עם ראשי צהל ברמות, חדר פיקוד קדמי, ומתכוננים למבצע. ובמרחק של 40 דקות יושב זקן בן 80, ואומר, זה לא יצליח, אין מה לעשות. נקמה הוא מדבר, הבורא נוקם, לא אנחנו. איך הוא יודע? אתה יכול להסביר לי את זה? איך? מה? התשובה היא 80 שנות אלוקות בתוכו. תבין מה זה תורה. 80 שנות אלוקות בתוכו, זה מה שמציל. הוא יודע, זה לא יצליח, זה לא כוח אחר. שאומר האורחה עם ממשלת התורה והמלאה, כי ממשלת הבורא הכוונה היא לא דבר זר, ירד כוח ששמו ניתן אלוקות למטה באמצעות התורה. אני זוכר שהייתי אז אחרי חתונתי, והייתי בשבועות בירושלים אצל רבי יצחק קוטנר שם. וצריך שבועות, אני שומע שמספרים שהיה מבצע של בגין, ראש הממשלה, להפציץ את הכור האטומי שהתחיל לבנות סדאם חוסיין בבגדד, בעיראק. מבצע מסוכן ביותר. והצליח, חזרו למטוסים לבסיסם, ללא תקלה, השמידו ממש פינצטה. זה היה סכנה וזה משוגע, זה מטורף הרי סדאם חוסיין. כולם זוכרים את זה, מן א' או מן ב', משהו כזה. מה שלא ידעתי זה מה שפרסם הרב זילברשטיין בספרו תובחי הביאו, שלפני שבגין עשה את המבצע המסוכן הזה, שזה פוטנציאל של מלחמה אזורית, מה אתה פולש לטריטוריה של מדינה השכנה בלי שום התגרות? מה? זה לא פשוט, כמו עם איראן, מה אתה פולש? הם יחזירו, ויד תברה עולמי. אז הוא פחד. הוא היה כמובן מחלל שבת או משהו כזה, אבל הייתה בעיה, הוא לא היה חילוני עם כל מה שהיה אומר ברוך השם. מה לעשות? אבל היה לו קצת לחלוחית, אז הוא צלצל לשני צדיקים לפני המבצע הזה, בסודי סודות. זה גם סיפר לו הרב יעקב אדלשטיין, הרב של רמת השרון. מה? לרב שח ולבבא סאלי, רצה לקבל ברכה. משרד ראש הממשלה, אומרים לרב שח, ראש הממשלה רוצה לדבר עם ראש הישיבה. הרב, יש סכנה מסדאם חוסיין שהוא עומד להקים פה איזה כור אטומי, זה מתחיל להיבנות, אנחנו הולכים לעשות מבצע, הרב, תן לנו ברכה שזה יצליח. זה סכנה, הוא יצליח, הוא מטורף, אי אפשר לדעת מה הוא יעשה. הרב חשב, חשב, הרב שח אמר, נתן את ברכותו. נתן. טלפון נוסף סיפר הרב לבבא סאלי. מזכיר מתקשר, רוצים את הרב בבא סאלי, ראש הממשלה על הקו. הרב, אני הולך לעשות, אומר לו, הבבא סאלי, באיזה שעה? אמר לו, ביום חג השבועות. זה מה שיצא מסיבה מבצעית. איזה שעה? 12:01 בצהריים. אבל לא לפרסם, פשיטה, זה מבצע שכל האחוזים הבודדים להצלחתו תלוי בסודיותו. אמר הבבא סאלי, יועיל כבוד ראש הממשלה להעביר את העיתוי לשעה 3:30. הוא דווקא לא שאל, למה? הוא יודע מה שהוא מדבר, רק אמר, זה לא תלוי בי, זה תלוי במפקדים בשטח, ואני אעביר את ההמלצה שלי. סופו של דבר ידוע, זה התבצע בשעה שהוא ביקש, איחר קצת, ולא ידעו חודשים על גבי חודשים למה הבבא סאלי ביקש להעביר את זה ל-3-4 במקום ל-12-1? מהי נפקא מינה? אם זה חילול יום טוב, חילול יום טוב יש גם בשני הזמנים. אם זה פיקוח נפש, אז פיקוח נפש בשני... מה נפקא מינה? חשבו כולם, סודות הקבלה ובקי ברזי הכוכבי, מי שלא ויתר, אתה יודע מי לא ויתר? הרב של רמת השרון, רבי יעקב אדלשטיין. פוי רואי וללמוד אני צורך. חיפש הזדמנות להיות את הבבא סאלי ולשאול אותו, ילמדנו רבינו, מה ההבדל בין 12-1 ל-3-4? שאל, אמר לו הבבא סאלי, לא כוכבים ולא מזלות, לא אצילות ולא בריאות ולא יצירה ולא עשייה. פשוט, שבועות, מה סדרם של בני התורה? מה הם עושים? יש שעה וחצי סדר לפני קבלת יום טוב, אחרי נכנס יום טוב בשירות וזמירות, ובאו כולם בברית יחד, רוקדים, נעשה ונשמע, אמרו כאחד, מיירים, סעודה, ואז לימוד כל הלילה. מובטח לו שישלים שנתו, מי שלומד בלי הפסקה, ובלי שום דיבור בטל, אז תוכן. אחרי זה מת תפילת שחרית, כך אומר הבבא סאלי לרב אדלשטיין. ואחרי זה גומרים, נגיד, 7-8, כל אחד לפי מקומו, ואחרי זה עושים קידוש, אוכלים קצת עוגות, ויפים, אז הולכים, יש כאלה שנשארים כל היממה, אבל... רובם הולכים קצת לישון, להשלים את הלילה. מתי קמים? באזור 12, 11 וחצי, ואז עושים סעודת יום טוב. המבצע המסוכן הזה צריך הרבה זכויות. לא מספיק מצוות סעודת יום טוב. זה מצווה, אבל יש מחירים שונים למצוות. בשביל שמבצע כזה מסוכן יצליח, צריך שבני הישיבות יעסקו בתורה. עשיתי חשבון. עד 3 כבר אחרון הסועדים שמעריך בסעודתו כבר חוזר לבסמדרש. ולכן אמרתי לבגין, תשמע, מי 3 תעשה את המבצע הזה? בשביל הצלחה כזאת צריך הרבה תורה למבצע כל כך מסוכן. איך אמר הפונוביץ' הרוב, שאני מגייס כספים בחוץ לארץ, יש הבדל עצום בין גיוס בין הזמנים לגיוס בזמן. גיוס בזמן יותר מצליח, יש מאחוריי לומדים לאלפים. גיוס בין הזמנים נראות שהם מנקים, אבל זה לא דומה לתורה. שמעת? אנשי ועדת שקד יודעים מהדבר הזה? אופר שלח יודע שאם הוא ימות ואני אעמוד לידו חס ושלום, אז אני חייב לעשות קריאה, משום שלמרות שאני לא אח שלו, אבל אות בספר תורה נמחקה כשהוא מת, משום שכל יהודי זה אות בספר תורה, ואם יהודי רואה יהודי אחר נותח את נשמתו, לא משנה דתי לא דתי, חייב לעשות קריאה על פי הלכה, משום שאות נמחקה פה מדין ספר תורה שנשרף. כל אות שנמחקה, יהודי שמת זה כמו אות שנמחקה, ואם חסר בספר תורה אות אחת, אז הספר נפסל כאילו נשרף, ואין לו דין של קדושה חמורה של ספר תורה, אלא הוא נידון כחומש בעלמה. זה שיושב בוועדת שקד להחליט החלטות, יודע מה זה תורה, שישראל זה ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה, הוא מבין מה זה אלוקות בתוכנו. איזה פרזיטים 13 מיליון ולא בלדונים, הם אשמים או לא אשמים, שהם ברחו מהישיבות, ברחו מהבית כנסת, עושים מה בא להם, אוכלים מה בא להם, מסתכלים מה בא להם, ומשאירים את הנטל על הקבוצה הצדיקה הזו של אנשי ישיבת בין הזמנים ברחובות. ואנחנו המשתמטים, והם הולכים לאקדמיה כדי ללמוד מקצוע, לייצר עוד כסף, ליהנות יכול בהנאות גשמיות בכל השטויות שבעולם, ואנחנו נקראים אלה שלא נושאים בנטל. מי זה עם ישראל בעצם? מתי יגיע קצת גאווה יהודית? שרואים אחד שנדבק בנגיף הזה, צריך להוקיע את זה. פיכס, הוא נדבק בנגיף, המורה איבד עוד ילד, נשאר פחות מה... 9 ילדים מתו לו, הילד העשירי גם כן קיבל מכה נוספת. זה התגייס וזה הלך למשמר אזרחי, והוא בורח מהעול. איך אני אומר להם? בואו אתם לישיבות, אני הראשון שהולך לצבא. דוד המלך לא היה ראש ממשלה. חזקיהו המלך לא היה ראש ממשלה. עם ישראל קם לפני 66 שנה. אנחנו כבר נוסעים בנטל וקיימים על המפה 3,326. הוא היה דוד המלך שר הביטחון ושר החוץ, וחישבתי דרכי ואשיב הרגליי לדותיך. תבין, יש הלכות מלכים ומלחמותיהם, ודאי. הדמגוגיה המזעזעת הזו, מה, אם כולם ילמדו תורה, איך נעצור את נסראללה? מה, עם הקצות החושן ועם חומש ויקרא? איזה דמגוגיה! אם אתה תבוא לישיבה, אני ראשון שהולך לצבא, אלף למטה, אלף למטה, כמו שהיא ניהלת המדינה החרדית, דוד המלך. באו קבוצת פושעים, גנבה את העם היהודי, ניצצה פאות, ניצא בפסח עכשיו באיזה מקום. לא יכלתי להפסיק לשמוע מה שאומרת לי אחת בת 84, גברת פרידלנד מפתח תקווה, שהיא הייתה בפתח תקווה אז, מורה בת 20, משהו כזה, 21, באו פה רבבות עולים, מאות אלפי עולים, לראש העין, לשעריה, לפתח תקווה. הייתה הוראה של הצורר הזה, של בן גוריון, דבר ראשון, לקצץ פאות לכולם, להוריד כיפות, לא לתת להם להתפלל, להביא אותם לבריכות מעורבות. והיא, הגברת הזאת, וכל המורות בראש העין, פתח תקווה, ניסו להציל את הבנות, ניסו להציל, לא נכון, מה הם אומרים לכם שלא מתפלים, כאילו בארץ לא מתפלים, עבדו עליהם, יצרו רוב חילוני באמצעות בולשביקיות, ומתהדרים היום בסיבות משפטיות, אנחנו רוב דמוקרטי. איך נוצר הרוב הזה? עד שקיבלו פנקס אדום, אתה זוכר את הפנקס האדום? פנקס אדום היה רק מי שהוריד את הכיפה והוריד את הפאות, ואז הוא קיבל אוכל, קיבל איזשהו זכיות מינימליות. לא עמדו בזה רובם ככולם, לא היה מה לאכול. אותי כמעט עשו חילוני בצורה הזו. אם אבא שלי לא היה מסכים ומקבל על עצמו סוחר מיליונר מאירופה שבא חסר כל, אם לא היה מקבל על עצמו לאסוף בגלח מפחי זבל של קיוסקים בפתח תקווה, אלא היה אומר, אני אחנך אותו בבית כמו שהבוס שלו ביקש, ואני אחנך אותו בבית בליל הסדר וקידוש, והיה שלח אותי לפיקה או לבילו, הייתי היום בכלל יודע מה זה אלוקים. זה הם עשו למיליונים. תבין, ואם אתה רואה בחור ברחובות שלא עומד בפיתוי, וגם עליו הם מצליחים, הוא הולך לצבא עם המידים שלו, צריך להקיא ולהוקיע את זה. שיח, נדבק בנגיף. גם הוא נדבק בנגיף. פרזיטים כאלה, במקום שהם יבואו לסד בעול התורה, אני לוקח את כל העול על עצמי, כל החיים שלי, שמירת עיניים, שמירת אוזניים, שמירת מחשבה, שמירת לשון, ואני הפרזיט. והוא עושה מה בא לו, זרק את כל 3,200 שנות יהדות לזבל, לקח את הזוהר, שם בזבל, לקח את הבבסלי בזבל, במקום זה טלוויזיה, אייפון ואגנון וצ'רניחובסקי וביאליק, והוא נושא בנטל. אתה מבין איזה עיוותים? הוא אח שלי, הוא אח שלי. אם הוא ימות אני חייב לקרוע. הוא חלק מספר תאיר, לכן הספר תאיר פסול. חז"ל אומרים במסכת תשעה בסגולוס, אין לך ביטולטוי רוגודל מזה. שנאמר מלכה ושריה בגויים אין תורה, כשיש גלות אז כל האותיות לא במקום אחד. לא יודע אם כולם יודעים את זה, אני הזכרתי את זה בהזדמנות פה, במעמד הר סיני שהיו 60 ריבוא אנשים, כולם עמדו לפי האות שלהם בספר תורה. מי ששורש נשמתו יונק מהאות ב' של ספר תורה, ב' עמד בצד הימני בראשית, מי שיונק מהאות ר' של בראשית עמד לידו, מי שמעות למד של עיני כל ישראל עמד בקצה. אומר רש"י במסכת שבת, שאם היה חסר יהודי אחד במתן תורה, התורה לא הייתה ניתנת, כיוון שתורה זה רק כל האותיות יחד. לכן כל המחנות של ואיסו ויחנו בפירוד לא קיבלו תורה. היה מסע אחד שכתוב בו ואיחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד עבורם, או כולם יחד האותיות במקום אחד, חפריים נתן תורה. עם ישראל מלוכד זה עם, כשהוא נפרד יש שריפת אותיות, זה לא עם. אתה אחד זה הבורא, שמך אחד זה התורה שכולה שמותת של הקדוש ברוך הוא, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. לך תסביר את זה לראש חילוני שבכוח עקרו אותו מזה, וסבא שלו ידע את זה כאלף בית עד סוף כל הדורות מתחילתם בזמן משה. רבותיי, אין עם מי לדבר. עשו פה כזה ניתוק שהרב ניפונוביץ' אמר אז לפני 50 שנה מהחבר'ה של השנו הוא פירס, הוא פירש של גולדה מאיר, יעקב חזן, מאיר יערי, פנחס ספיר, כל הפורקי עול, אני פחות מפחד. משום שאלה עוד ידעו מה זה ולוז'ין, ידעו מה זה פרשבורג, ובעטו בזה בכוח ההידבקות שלהם בנגיף של ההשכלה. אבל כשהגיע רבי סרזלמן מלצר למשרד הביטחון, והגיע רבי צבי פסח פרנק, והתחילו לבכות, אז הם הבינו מה רוצים, והגזרה התבטלה. אבל היום קם דור שאין לך עם מי לדבר, נותק לגמרי, לא יודע מה אתה צועק, הוא שומע אותו למה שאני רוצה בכלל. אני זוכר שהיה מאבק השבת בפתח תקווה עם הורינו ראש הישיבה המורה דאסרה, הרב סלמון זצל. אז היה אחד רשע מרושע בשם טבורי שהחליט להרוס פתח תקווה כשיסדו אותה אנשי המעביל דיסקים, ולפתוח את הקפולסקי ואת ההגנה ואת כל נועים בשבת. קיצר עשה תוכנית נוראית, והרב לחם איתו שנתיים. כל שבת יצאנו להפגנה אלפי אנשים, שיהיה בריא. הגיע הרב קוק כהרבה שבתות לעזור לנו להיות שותף להפגנות האלה. היינו אוכלים סעודה רבע שעה ומיד אלפים ליד קולנוע אחד, והצליחו לעצור. אז אני זוכר שדיברו איתו, השלחו משלחות, אף אחד לא עזר חוץ מאחד, מאחד פרופסור שניידר, שיהיה בריא, שהיה המרצה של אותו דוב תבורי בפתחתי, היה מרצה בבר אילן. אז אומר, תשמע, יש קדושת שבת, אתה לא בא לבית, על העיר, לעיר יש תקנות יסוד, יסדו אותה אנשי המעריל דיסקין, יש פה, הם יש פשוט הביצות, תסתכל בתקנות העירייה ביסודה, לא יהיה פה עבירה על שמיטה, פקחים של העירייה יבדקו עם כל חנות מסגירה שעתיים לפני שבת. תחתיק וזה משהו עצום, זה לא כמו גבעתיים. גבעתיים המייסדים שלה זה הפיקורסים, איפה שהיה סבא של אשתי, שאוריה בני קרוי על שמו הרב אוריה ברויד, היה הרב הראשי לגבעתיים. שם במגילת היסוד היה כתוב, כאן לא ייבנה מקווה, כאן לא ייבנה בית כנסת. אז יסדו את זה אנטישמים, שמאלנים יהודים. אבל פתח תקווה, הם המושבות, יסדו את זה שליקי השליחה המעביל דיסקים. לראש העיר עד לא לפני הרבה שנים, היה שם הרב יהושע שטמפר, שלמה שטמפר, היהודי ירש שמיים, עד שבאו פריצים וחיללוה. באו אנשים פורקי אור על הבימה, הקאמרי, כל היצורים האלה, שקוראים לעצמם יהודים. אז בא לתבורי הפרופסור הזה, שהוא חרדי, אמר לו, תשמע, שבת זה שבת. זה מה שאומר לו תבורי, גם אני בעד שבת. להפוך את רוב ההגנה למדרחוב, להביא תזמורות, גם אני בעד. אין עם מי לדבר, לא יודע אפילו מה זה שבת. שדיברו עם ספירו, עם אותו אחד שם, ידע מה זה שבת. אבל היום, אמר אפונוביץ' רוב, אני מפחד שיגיע דור של אמרצים כאלה, של ראשי קרוב, פרופסורים לכלכלה, שאין לו בכלל מושג למה אתה בוכה בכלל. יצורים הכי אינוולידים בעולם, ושלא באשמתם, הם נולדו פה כך. מה יהיה תקשורת איתם? זה המצב היום. אין עם מי לדבר. תורה, הוא לא מבין מה שאתה רוצה. הוא לא מבין מה שאתה רוצה. הוא כל כך עמוק בבוץ, שמבחינתו הוא טוען, אתה מדבר איתי טורקית, בוא ניסע בנסה. הוא לא מבין מה זה עם ישראל, הוא חושב שזה פורטוגל, שזה גרמניה. גרמניה, אתה צודק, עם ישראל כבר קיים 3,300 שנה, תבוק. תפתח את הספר של אלוקים, ושם כתוב, הוא אומר לנו איך אנחנו קיימים. בחוקותיי תלך ושתהיו עמלים בתורה, חרב לא תעבור בארצכם. מה זה החרב של היום? שיהב 3,000 טילים. בחוקותיי תמאסו, חרב תעבור. אתה הסכנה הביטחונית. חלד משעל ואבו מאזן הם סתם מקלות. הסכנה זה אתם. אתם לא מקיימים את החוזה. יש חוזה. בחוזה כתוב, יש קשר בין התנהגות של עם ישראל בביתו, טלוויזיה, רדיו, צניעות, לבין מצב ביטחוני. יהיה טלוויזיה, רדיו, צניעות ופריצות, מצב ביטחוני של פיגועים ללא סוף. אני שואל אותם לפעמים בפורומים מסוימים, תגיד לי, אתם לא רואים שמשהו פה משונה? 66 שנים המדינה קיימת, לא היה רגע שקט. יש מדינה כזו בעולם שהוקמה בהסכמת האומות המאוחדות, שאין לה רגע שקט? בבקשה, בוא נבדוק. אין איזה אח ורע. לא מזמן אמר את זה שר הביטחון לשעבר, אחד בשם מופז. שמתי לב, לא היה פה שקט אף פעם. קורה לפעמים שיש איזה מלחמה, אבל אין רגע שקט. מלחמת השחרור, מלחמת סיני, מלחמת ששת הימים, מלחמת ההתשה, מלחמת יום הכיפורים, מלחמת שלום הגליל 1, 2, 3, רגע אחד לא היה פה שקט. מה, אתה לא מבין שאלוקים מדבר? עוד דבר, כל פוסט, כל יותר נכון גן ילדים, בית ספר, משרד ממשלתי, בניין ציבורי, קניון, ביטוח לאומי, יש שומר עם אקדח N16 בכניסה לגן ילדים. יש לזה אח ורע בעולם? למה? לא סתם מבזבזים מסכורת של 5,000 שקל לשומר הזה. מישהו אמור חס ושלום לבוא ולרצוח את הילדים. לא מדובר בגבול, מדובר במרכז רחובות. למה? זה קורה בלבנון, בסודן, יש מקום כזה בעולם שכל בניין ציבורי צריך שומר? אתה לא מבין, אתה נקרא פרופסור במכון ויצמן אינטלקטואל, אתה לא מתבונן רגע? מה? אתה לא קורא את המפה לשאול את עצמך למה זה שונה פה? אתה יודע מה התשובה? מה שגיסי מראשי זקה אומר לי, הוא עבר הדרכה בזמן מלחמת המפרץ במדע בירושלים, קורס חופשים של איזה 100 שעות. אז היה 91, היה אזעקות של נחש צפה, ואז ירדו טילים על אזור המרכז, בעיקר רמת גן, תל אביב, גם פתח תקווה, בני ברק היה מוגן באופן פלאי. חיים אמר, לא צריך מסכות, צריך מסכתות, לא מסכות גז, צריך מסכתות לפורים. את המסכות תשאיר לפורים. ובפורים באמת הפסיקו הטילים. משהו מעניין. אז היה שם אזעקת נחש צפה, וכולם רצו במדמדה בירושלים, אברכי, שלמדו חבישה, אנשים, לא יודע אם זו, חרדים שונים, ואיזה רופא הדריך אותם, והיום הוא מראשי הרפואה בארץ. אז כולם הפסיקו את השיעור, היה שם איזה מסך, ראו שידור ישיר מרחוב אבא הלל, חטף טיל מסדאם חוסיין ישיר לאיזה חמישה בניינים שקרסו. אתה יודע מה זה? יש לי חבר דוקטור שכטר, הוא קיבל בזימונית שלו קטסטרופה בברמת גן, כולם מיידית לתל השומר, חשבו שאלפי הרוגים היו שם. כולם צחקו על סדאם חוסיין, שום דבר לא מצליח. כל הפרשנים האלה, מעניין, הם לא התפטרו אחרי שהתברר כל כך הרבה פעמים שהפרשונים שלהם הכל שקר. מעצמם הם לא דורשים דין וחשבון. יומיים אחרי שהם פרשנו ואמרו שאין סיכוי שהוא יצליח להגיע למרכזי הערים, טיל ישר לאזור זה, לאזור זה, לפי גלילות. יש שם ספר שכדאי לקרוא אותו, אחד בשם ארידור, שנקרא שרב כבד. זה היה הסימן של האזעקת הרגעה, ששתי דקות לפני שנפל טיל בצומת גלילות, בפי גלילות, ברכז הגן, השומר היה שם, הוא כותב. ופתאום נדלקה נורה, שאם היא נדלקת, השומר חייב לחבות את כל הגז. ובלי לברר אפילו מדוע, זה הנורה הכי הכי מסוכנת, שעד היום לא ברור מי הדליק אותה. ואחרי שהוא סגר את הגז, נפל שם 250 קילו, מה שסדאם חוסיין אמר, אני אעביר חצי תל אביב, והוא ידע מה שהוא מדבר. וכולם לא רוצים לשמוע, רוצים להמשיך להתהולל באייפונים שלהם, ובדיסקוטקים שלהם. תסתכל שם, רשימת ניסים במלחמת המפרץ, ספר בשם שרב כבד, ארידור, עשרות פרטים. בצור, גיסי, עם כל השאר, היו עם הרופא הזה, וראו שיוצאים אלפי אנשים מהבתים, כל אחד עם הפוך שלו, עם הסמיכה שלו, על הראש שלו, מלא אבנים, טיח, ממש בתים נפלו, ורק נשאר הברזל של הבטון, חשבו אלפי הרוגים, ולא, כולם יוצאים, ודוקטור שכטר אומר לי, הגעתי, באו לשם אלפים, אבל אף אחד לא היה הרוג ולא פצוע, פשוט הלם. כמו שהרב סילמן אמר, היה צריך חלק, לא מסכות גז, וליום ובבנים ואטיבלים, גזרה על חרדה, כמו שהרב שח אמר, חרודה. לא הבינו, כל יום היה בעיתון החילוני, מה הניסים של אתמול? זה בדיוק עמד בחגורת בטון של הבניין, אז הוא לא נפל. זה בדיוק יצא מהבית. אי אפשר לתאר איזה ניסים היו שם. איך אמר אחד הכתבים של הגויים בעיתון נייצ'ר, הוא אומר שהוא עשה סטטיסטיקה, כל טיל מאז שהתחילו טילים בזמן המלחמה העולמית השנייה שהטילו הגרמנים על לונדון, אז השתמשו בטילים במלחמות, בממוצע, פעם זה הרג 300 איש באפגניסטן, פעם זה הרג, כל טיל הורג 4-7 אנשים ופוצע 25-40 איש. לפי הממוצע, ישראל קיבלה בשנת 91 39 טילים כמניין לבתת מלכות, של לבתת מלאכות שבת. אתה יודע מה? אף הרוג, היה אחד הרוג וגם לא ישירות מהטיל, ברחוב אבא הלל, ברמת גן, אחד שהיה דווקא במטולה, והיחיד שירד למטה למקלט שלא לפי ההוראות, וקיבל הדף, ומת מההדף, ואותו אחד, רב דון סגל, מספר שהוא מכיר אותו, שהוא היה כזה שונא דת, שנכנס עם האוטו שלו לבית כנסת בנדיקט, באמצע ליל שבס, ברחוב סוקולוב. סוי נשן כדוגמו סוי. והוא עזב את מטולה, בא לאזור המזגן, ירד למקלט, היה הדף וקיבל סטילן. יחיד. אומר העיתונאי הגוי, לישראלים היה מזל, 39 כפול נגיד 4, זה אמור להיות בערך איזה 160 הרוגים, ופצועים כמה מאות, אין להם שרק הרוג אחד. מסקנתו של הגוי לישראלים היה מזל. גוי, נו. עכשיו תשמע מה יהודי, רופא בכיר לראשי הרפואה בארץ היום. הם רואים במסך שם במדה בירושלים, איך שכולם יוצאים והבתים קורסים כמו פשוט ולא קורה כלום, רואים שכולם מדברים, כולם צעקו, כל האברכים, וואו איזה נס, איזה נס. תגובת הרופא, אייפון, אז עוד לא היה אייפונים כמובן, טלוויזיה וכל שאר התומות, שמע אפה בכיר, אינטלקטואל, איזה שקרנים הקבלנים ברמת גן, הם תוקעים קרטונים, זה בכלל לא אבנים, זה בלוקים. תראה, קרטונים ממש מתקנטים פה. אני אומר לך, הם ממש משקרים הקבלנים ברמת גן. אומר לי, גיסי, כולם היו בשוק. הסתכלו, כבוד הדוקטור, על מה אתה מדבר? מה, אתם לא רואים שהקבלנים ברמת גן משקרים? תראה, מה זה? זה מתקפל. מבחירי הרופאים בארץ. עכשיו אני רוצה להבין מה שאומר לי הבורא בארבעת הלשונות של גאולה. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, תחילת פרשת וערה, ובזה אני מסיים. והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה, ולקחתי אתכם לי לעם, ואז כתוב וידעתם כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם מארץ מצרים. מישהו יודע מה זה והוצאתי? הפסקת העבודה בראש השונה, שהפסיקו 25 מיליון אנשים לעבוד. בראש השונה פוסט הקשיבות מעבודתנו במצרים. מה זה והצלתי אתכם? קומו צאו מתוך עמי בחצות הלילה. מה זה וגאלתי אתכם? היציאה בפועל ביום ש... מה זה ולקחתי כוס רביעי? מתן תורה, יש לי שאלה. דווקא אחרי ולקחתי אתכם לי לעם, וידעתם כי אני השם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. לאחר שרואים 10 מכות, לא רואים? לאחר שרואים מכת בכורות, לא רואים מי מוצאנו? לאחר שיוצאים 5 מיליון אנשים ממקום שמאות שנים לא ברח משם עבד, לא רואים? תשובה, לא רואים, כמו שפרופסור בקפלן לא רואה. הוא רואה תינוקייה של תינוק של 700 גרם, שכאן נמצא בבסלי קטן, ו50,000 קילומטר כלי דם, ולא צועק השם הוא האלוקים. למה? שקוע בתומעה. עיניים להם ולא יראו אוזניים. קרטונים, רק תורה. אחרי ולקחתי אתכם לי לעם, אז וידעתם, כי אני השם המוציא אתכם. מקבלים משקפיים, אור התורה. תבין, כל בחור שנמצא פה נושא בנטל במקום אלפים אחרים. יש לנו אחריות עצומה לדאוג לאחים שלנו ולנו ולעם ישראל. במקום לשאת נטל 14 מיליון, זה נשאר על קבוצה קטנה. וגם הוא עוזב את הישיבה, רוצה את הכסף שלו, רוצה להגיע שם לאיזה מקצוע, להרוויח 20 במקום 4 או 5, כדי שיהיה... אתה מבין מה זה לכרוע לעגל הזהב? עלינו להוקיע זאת, לעמוד בשיא של המסירות נפש, והבורא לא ישכח לנו את זה לעולם. הקבוצה האחרונה שמנפנפת בדגל, זה מה שבחה החופץ חיים. הוא ראה וסיפרו לו שהצאר ניקולאי, או אחד הצארים, הגיעו לקצה רוסיה, ואז לא היה סרטים, לא היה מסכים, לא הכירו מי זה. אז הוא עשה סיור, אף אחד לא התייחס אליו. אבל היה איזה זקן אחד בן 90, שפעם היה בקרמלין, במוסקווה, והכיר שזה הצאר, לקח איזה סמרטוט, ונפנף, ואמר יחי המלך. הצאר התחיל לבכות מרוב התרגשות. מה, מכירים אותי גם פה? שאלו אותו העוזרים, את כל זה סיפרו לחופץ חיים. מה אתה מתרגש? יצאת מהקרמלין, היה שם עשרות אלפים חיילים עם נשק, ועשו לך מצעד כבוד, ולא התרגשת. למה פה אתה מתרגש מאיזה זקן שלוקח איזה שהוא מנפנף עם איזה סמרטוט? אמר הצאר, פשוט, שם הם מכירים את הכוח שלי. הם יודעים כמה מיליוני חיילים עומדים לרשותי, כמה מלאי נשק אינסופי יש לרשותי. אני מבין שהם מפחדים ממני, אבל שאני אבוא לקצה הרי אורל ברוסיה, שהם לא יודעים מי אני, ועדיין מישהו מכיר אותי שם, אני כל כך מתרגש. בכה החופץ חיים ואמר, לקדוש ברוך היו חיילים, רבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבא, שמעיה ואבטליון, אבאי ורוב, רב פופר, רב זבי, הרמב״ם, זה הם חיילים העיקרים. אנחנו כבר בסוף ימות עולם, מי מכיר אותו? סגן ראש העיר, ראש האמפי תיאטרון פה, בגדו בו, כל אחד ואייפונו בידו, כל אחד וטלוויזיו בידו, זה עם הקצר שלו וזה עם הבגדים האדוקים שלו, שכחו אותו לגמרי. ואם הוא רואה פה בסמדרש הזה במנוחה ועלה 3, קבוצה של עדיין אחרוני הילדים שמנפנפים בדגל ערב שביעי של פסח בשעה 2:55, אני רוצה טוירו, זה מה שמרגש את השמיים. זה מה שמביא לו נחס רוח. כן, אנחנו הנושאים האמיתיים בנטל, לא מחפשים בינויים, מחפשים לעשות את המטרה ולסחוב על הגב. פעם ראש הממשלה אמר, אנחנו כבר אין לנו מספיק גב רחב כתפיים לסחוב אתכם. אתם חייבים גם לייצר כסף. יש פה קבוצה קטנה שמייצרת כסף ועליה כל הנזקקים. זה מה שאנחנו אומרים להם. אין לנו כל כך הרבה בני תורה שאנחנו קבוצה קטנה של בני ישיבות נסחוב את ה-13 מיליון פרזיטים. תצטרפו קצת לישיבות גם אתם, תבואו. אנחנו שוקדים ועמלים על שב שמייצה וקצויס ואבון הסמדרש בלי סוף ושמירת העיניים והמחשבה. אין לנו לגב השפוף של האברכים כוח לסחוב 13.5 מיליון יהודים. בואו תצטרפו קצת, אבל לפחות לא תאשימו אותנו בבריחה מעול. הציבור האמיתי שנושא בעול שמירת מחשבה, זמן, עיניים, שיבוד כל החיים לרצון השם. אנחנו אלה שמשתמטים, בואו אתם לישיבות, אני הראשון שהולך לצבא ומתחלקים. רבותיי, גאווה יהודית, זה מה שצריך להבין מה זה תורה. ירד כוח מיוחד במתן התורה, שהבורא כבר נתן קרדיט למשה רבינו, ועל סמך זה קרה את הים. אני רוצה לברך פה את כל הציבור ואת המארגנים, ידיד נפשי הרב משה בנעים וכל שאר המסעים על ידו, שנזכה שכתוצאה מהעמל והגיע מבני התורה הרציניים פה ברחובות, וכל בני התורה האמיתיים שבכל אתר ואתר, שבגינם ובזכותם יראה בקרוב את מלכות השם, ויתקיים בנו מה שמבקשים אנחנו בתפילות בראש השונה. מה מבקשים? וכל הרשעה כולה כרשם תכלה, הרשעה לא הרשעים, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, ותמלוך אתה השם לבדך על כל מעשיך, בארציון משכן כבודך, ובירושלים ירקודשך, ואיננו תחזנה לראות בשוב השם לציון ברחמים, אמן ואמן.